אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 ו-105.3 FM, גם באפליקציית קאונר אודי ובאתר האינטרנט שלנו. אני אומרת שלום לאירה וקסלר, לבוריס פרבר, שנמצאים איתנו כאן, וכמובן לשירי כץ.
שלום, רונה גרשון, תלמי, ברוכה, שווה לחיק אולפן כאן תרבות.
אני כל כך שמחה להיות כאן, ושמחה לראות אותך, גם אם את רחוקה ממני שני
מטרים,
ולא אמרת לי שלום ולא לחצת את ידי.
אפילו לא מרפק, אפילו לא מרפק. אנחנו
מהנשמרות
במיוחד. אבל היי, יש לנו תוכנית פסח.
נכון.
מאות אלפי ישראלים רגילים לצאת לזלול עולם דרך שדה התעופה, והם מסוגרים בבתים. מי שרגיל לחגוג בבית את ליל הסדר עם קרובי המשפחה, יאלץ להסתפק במשפחה הגרעינית. ואנחנו בסרוויס נשאל, לאן ממשיכים מכאן?
אני לא בטוחה שזה דבר רע, שירי, זאת אומרת, הקורונה היא כמובן דבר נורא והיום, אבל אני חושבת שאנחנו כולנו נלמד להסתגל לשינויים, ושינויים הם לעתים דבר טוב, ונבדוק כאן איך אפשר לעשות מזה קצת טוב, זאת אומרת, איך אפשר כן להוציא את הצד החיובי, דרך השולחן ודרך האוכל. אנחנו נדבר לא רק על הפסח, גם על הרמדאן המתקרב, עם השפית נופה תמנה, שתספר לנו, ההכנות כבר מתחילות, וגם ערביי ישראל יהיו כאן בבעיה לא פשוטה, נשמע גם על הצד הזה של העניין, ונדבר עם יונתן רושפלד, אם נצליח להשיג אותו, על מיזם נפלא לפסח. כן, על בישול הפסח לקשישים, שהוא אחראי לו עם עוד אנשים שהוא מאוד מאוד מעניין, ונברך את הקוסם, את אריק מפלאפל הקוסם ואורלי פלאי ברנשטיין, על זכיית ספר החומוס שלהם בפרס הגורמנד היוקרתי הצרפתי, זה הפרס לספרי בישול. אז יש לנו המון המון דברים, אנחנו מיד מתחילות.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
טוב, אז אנחנו מתחילות עם השפית נופה תמנה, אשת הקולינריה נופה תמנה.
דוקטור.
דוקטור.
יש לנו גם את הביולוגיה פה וגם את הקולינריה.
נכון.
באותה שיחה.
אבל אנחנו ביקשנו את נופה פעם, מכיוון שבאמת הרמדאן מתקרב. שלום, נוף.
שלום, מה שלומכן?
אנחנו בסדר, את יודעת, בהתאם לנסיבות, מה שלומך?
אני מצוין, תודה רבה.
את מעלה יופי של דברים, צריך לציין לרשתות החברתיות. כן, כן. באמת, כל מיני דברים שאת מבשלת עכשיו בהסגר, מנות יפהפיות ומעוררות תאבון, עם מתכונים לפעמים. ואני רוצה לשאול אותך, יש כבר הכנות לרמדאן? זה כבר פה?
האמת היא שאין עדיין הכנות, אבל ממש אני מאמינה שעוד שבוע האנשים כבר יתחילו עם ההכנות, שזה יהיה שנה מאוד מוזר, אבל בכלל כל הרמדאן יהיה מאוד מוזר. אותו דבר לגבי חג הפסח, אני מאמינה.
נכון, אנחנו באותה סירה מהבחינה הזאת של החגים. אני רוצה לשאול אותך, בשנה שעברה העלינו אותך לתוכנית לקראת הרמדאן, וסיפרת לנו סיפורים מטורפים על השולחן שאת עושה ברמדאן, ועל החגיגות. ועל השווקים. והשנה הזאת תהיה שיחה אחרת לגמרי. זאת אומרת, קודם כל חוגגים יותר במשפחה הגרעינית. איך יראה הרמדאן שלכם? כמה אתם בבית?
קודם כל, אני נכנסתי להסגר כבר לפני 27 ימים.
וואו. מרצון? מבחירה חופשית?
מרצון לגמרי. אני בתור, תדעת, מיקרוביולוגית, אמרתי לעצמי שאני לא מוכנה לקחת סיכון כזה או משהו כזה, זאת אומרת, להיות גורם בהפצת המחלה. אז לפני 27 ימים באמת נכנסתי להסגר, ואמרתי שאני הולכת לנצל את התקופה הזאת, ובאמת להראות לאנשים כמה שהמטבח הערבי, ובכלל התרבות הערבית של פעם, היא רלוונטית הרבה יותר עכשיו, ושכל הידע שקיבלנו מהסבתות של פעם, לגבי איך לחסוך, איך לעשות אוכל שלא עולה הרבה כסף, כל הדברים האלה הם פתאום הופכים להיות מאוד מאוד רלוונטיים עכשיו. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על הרמדאן שהולך ומתקרב, שמאופיין, את יודעת, בשולחנות גדולים עם המון המון דברים, פתאום מגיע הרמדאן שהרבה מאוד אנשים מובטלים, והוצאות על אוכל הם דבר שפתאום אנשים התחילו לחשוב עליו.
שזה
מכביד. אבל מצד שני, אני חושבת שזה בדיוק המקום אולי להתכנס בפנים ולהבין את המהות של חודש הרמדאן. הרי כל אחת מהמהויות שלו היא בעצם להרגיש את מה שעובר על אנשים שאין להם, שאוכלים ארוחה אחת ביום. ואנשים קצת יבטו את זה עם השנים, והפכו את הארוחה הזאת.
שזה הפך גם לחג של קניות ושל המון הוצאות.
יוצאים החוצה, אני יודעת שבשנים האחרונות, לצאת החוצה הפך העניין, נכון? החגיגות עברו מהבית החוצה למסעדות, למקומות שמבשלים בהם, פחות בית.
בדיוק, וזה פחות משפחה, ופחות בית, ופחות באמת להרגיש את מה שעובר על האנשים שאין להם. ועכשיו החודש הזה הולך להיות בסימן של מודעות. אני חושבת, עזבי רגע את הרמדאן, בואי ניקח בכלל את כל האוכלוסייה בעולם. כל האוכלוסייה בעולם פתאום מודעת יותר גם למה שהיא קונה, למה שהיא זורקת, שזה מדהים בעיניי, שפתאום אנשים מבינים שלזרוק אוכל, כי הוא לא רוצה לצאת לקניות עוד פעם, כי זה מסוכן, אז הוא ינצל את השאריות ויעשה איתן משהו אחר. אני חושבת שהמודעות הזאת היא אחד הדברים המבורכים שקיבלנו מהקורונה. זה מאוד אקולוגי לא לזרוק אוכל.
את יכולה לתת רגע דוגמאות, כי אנחנו בכל זאת בשיחה על אוכל, דוגמאות מעשיות, איך זה יבוא לידי ביטוי במטבח? זאת אומרת, נכנסתי והכנתי מנה, מה למשל, כן?
למשל אתמול, העליתי מתכון למנה מאוד פופולרית במטבח הערבי, שנקראת שחת כזדאבה. שזה בעצם, אם אני מתרגמת את זה ככה באופן חופשי, זה שוקיים שקרניות. וזה בעצם לקחת רבע אוף, ולהפוך אותו בקסם כזה ל-15 שוקיים.
ספרי לנו על הקסם הזה, איך זה עובד?
בעצם... הרי מנה זאת נולדה ממחסור, מעוני, אוקיי? לוקחים רבע אוף, מפרקים אותו, מערבבים אותו עם תפוחי אדמה ובצל מתוגן ומלא מלא דברים, ואז בעצם עושים בצק ויוצרים את הצורה של הפולקה עם מקל של תפוח אדמה ועם כדור מהפירה שמעורבב עם הבשר, טובלים את זה בביצה, בפירורי לחם ומתגנים. ואז זה נראה ממש כמו פולקה.
שניצל פולקה.
שניצל, זה שמע לי כמו קנטקי פרייד צ'יקן.
כן, קנטקי פרייד צ'יקן, לגמרי.
תראו את התמונה, אתן ממש תראו את הדמיון. ובעצם אנשים מאוד התרגשו, כי כל המטרה היא בעצם, אם נשאר לך רבע אוף במקרר מיום לפני, במקום לזרוק אותו, אפשר לעשות איתו מלא מלא דברים. אני לא חושבת שהדור של הסבתות שלי, ואפילו גם שלכן, כל כך היה שמח לזרוק אוכל. זה בלשון המעטה. הם תמיד ניסו לתעל את זה. אני לפחות בתור ילדה הייתי יושבת אצל סבתא שלי, ורואה אותה לוקחת את השאריות של יום לפני, ובשום פנים ואופן לא הייתה זורקת. הייתה עושה קסמים.
ארוחת שאריות זה הכי כיף, כן.
היא הייתה עושה קסמים. פתאום כאילו לוקחת איזה שארית של איזשהו תבשיל, והופכת אותו למשהו אחר לגמרי. וכולם היו אוכלים, וכולם היו נהנים, ואף אחד לא היה שם לב שבעצם אוכלים את השאריות של יום לפני. ואני חושבת שזה המקום גם להפעיל המון יצירתיות. אפשר לחזור חזרה למתכונים של פעם, שהיו יותר צנועים. אפשר פתאום מתכונים שהם מבוססים על חומרי גלם, שכאילו נחשבו נחותים או מתכונים כאלה של עוני או לא יודעת מה, אנשים פתאום חוזרים לזה.
אני חושבת שזה גם קשור לזמן, את יודעת. אני חושבת שלהכין שלוש ארוחות ביום למשפחה, אז אתה צריך לחשוב חכם איך מה שאתה מכין עכשיו, חלקו לפחות, ישמש לארוחה הבאה.
נכון, צריך לחשוב קדימה. זאת אומרת, את יודעת, אני משרה חומוס, אז חצי אני לוקחת לחומוס, חצי אני לוקחת לפלאפל. זה תמיד יש מחשבה קדימה, תמיד יש מחשבה על וואו, יש לי במקרר חצילים שכבר לא נראים משהו, אז אני חייב לבשל אותם היום, כי אני לא רוצה לצאת לקניות. ופתאום הניצול הוא מקסימלי, אפילו של הירק. אנשים נוטים, את יודעת, לא לזרוק את כל חלקי הירק, או לקחת את העלים ולשים אותם בסלט, ואת הכרובית עצמה, נגיד, לעשות ממנה משהו אחר, אבל תמיד באמת ניצול מקסימלי של הירק. שזה מהמם בעיניי. זה מאוד אקולוגי, זה מאוד רלוונטי להיום.
הדברים האלה מאוד חיוביים. אני רוצה לשאול אותך נוף על הפגיעה קצת במסורת, כי הרי החגים בשביל כולנו זה החיבור למסורת. כל אחד מהמסורת שלו, בין אם היא חילונית, בין אם היא דתית מאוד, ופתאום שמתו לנו את השטיח מתחת לרגליים, זאת אומרת, המשפחתיות לא שם, לא בטוח שאת יכולה להכין את המנות שסבתא שלך הכינה, ועל זה שזו החמצה, שזה כאב.
אני חושבת שהכאב העיקרי הוא בזה ש... את יודעת, הרמדאן, פסח, לא משנה, זה חג נורא משפחתי, ארוחות מאוד גדולות, זה בהחלט כואב, אין ספק, אבל זה כואב לכולם. אני חושבת שכל העניין הזה של ההסגר הוא משהו חשוב. אבל אנחנו יכולים לשבת ולכאוב את הדבר הזה, או לשבת ולחשוב רגע שיש איזושהי בעיה פה, יש איזושהי מכה שקיבלנו. ואיך אנחנו מסתכלים בכל זאת? אני בן אדם נורא אופטימי לצערי, אז אני תמיד מסתכלת על זה, את יודעת, בתור משהו חיובי. למה זה קורה, ומה אפשר ללמוד מזה לגבי החיים שלנו הלאה.
אל תתנצלי על זה, זו תכונה נהדרת. אנחנו כאלה אנשים אנחנו רוצות מסביבנו, וכאלה אנחנו רוצות להיות. אז טוב, אז נשמע שיוצא מזה הרבה טוב, ו... אנחנו, תשמי, אנחנו עוד נדבר איתך אולי ככה קרוב לרמדאן, לשמוע מתוך החג איך עוברים עלייך הימים. נקווה שעד אז אולי גם משהו יהיה יותר פשוט, אבל תמשיכי לעלות כל מיני דברים. תעקבו אחרי נוף ברשתות, באמת, את מעלה יופי של דברים. כן, באינסטגרם, בפייסבוק. זו תקופה מעניינת לעקוב ברשתות אחרי שפים שכמוך.
תודה רבה, ואני רק רוצה לבקש דבר אחד, זה מאוד חשוב להתחשב בעובדה שיש הרבה מאוד אנשים שלא עובדים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שכבר נמצאים היום במצב כלכלי קשה.
נכון.
שמבחינתם לקנות בשר לחג זה לא משהו שהם יכולים.
נכון.
את יודעת, אני רואה הרבה אנשים שמעלים פוסטים עם שוק את הלב ועם כל מיני דברים כאלה, אז אני חושבת שהגיע הזמן גם שקצת נוריד בדברים האלה ובאמת נתחשב בסביבה ונראה את הקושי שקיים אצל האחר, כי הוא כבר לא קטן.
נכון.
הקושי הפך להיות להרבה מאוד אנשים.
צריך להצניע קצת, את צודקת. צריך מאוד. להצניע קצת. זה לא הפילה שאנחנו מדברים עליו, הנתח הטוב ביותר של החג, אלא בוא נעשה מדברים פשוטים, כמו שאמרת קודם. זה
כן,
נשמע
כן,
מאוד הגיוני.
זה דבר חשוב, ואני חושבת שזה גם דבר מאוד חשוב שצריך לזכור בחגים.
כן.
במיוחד.
אבל יש אוכל כל כך טעים שאפשר לעשות מדברים פשוטים, באמת, זאת אומרת, זה פשוט מופלא, משום דבר, להכין מנות מופלאות.
נכון, את צודקת לגמרי.
טוב, אז תענוג לשמוע אותך, נוף.
תודה רבה.
תהיו בריאים, תמשיכי לשמור על עצמך, גם את, ואנחנו עוד נשתמע להתראות, נוף התאמנה.
להתראות, ביי, ביי.
Whatever happened to the life that we once knew? Can we really live without each other? Where did we lose the touch that seemed to mean so much? It all
אנחנו על סרוויס, ואנחנו ממשיכות עם החגים בצל הקורונה. השף יונתן רושפלד הוא מנהיג מיזם של שפים שמבשלים לקשישים לליל הסדר, ובהמשך הם ימשיכו לבשל לכל תקופת הסגר. וזה אחד הפרויקטים הכי שמביעים סולידריות, והם נוצרו דווקא בתקופת הקורונה. וזה בעיניי סיפור מאוד מעודד בימים קשים.
אני מסכימה.
שלום לשף יונתן רושפלד.
אנחנו נוריד את המילה שף מההתחלה, כי אנחנו כולם בחל"ת הזה.
אוקיי.
מתנדב. מתנדב.
אוקיי.
פעם היו לנו מתנדבים בקיבוצים שבאו משוודיה, היה לזה שם מאוד סקסי, מתנדב.
אוקיי, אז שלום למתנדב. שלום למתנדב הבלונדיני יונתן רושפלד. איך עלה הרעיון למיזם שלך?
טוב, אז בואו, לא צריך להיות כזה גאון. הרעיון היה, תראו, אני יושב כמו כולם בבית, העסקים שלי מושבתים, למעט עסק משלוחים, ואני לא, אני חייב להודות שאני לא נמצא כבר כמעט שנה וחצי ברשתות החברתיות מתוך החלטה והכל, והסתכלתי עליהם קצת וראיתי שיש כל מיני מגמות. המגמה היחידה הייתה באמת שאנשים מרוב פאניקה התחילו להיבעל ולקחת את כל החיים הפרטיים המקצועיים שהיו להם לפני זה, לפחות בתחום שלי, ולהיבעל ולהתחיל לבשל בבית מחשש שיום אחד הם לא ייצאו או ישכחו לבשל. מגמה אחת. מגמה שנייה הייתה מגמה שבאמת אנשים התחילו לקחת את לעשות הפוך מהיום יום שלהם, באמת לקחת, אמרתי, זה במקום להיות לוליינים על חבל גבוה, לרדת לרצפה, לבדוק מה הם יכולים כרגע לעשות עם הכישרון, עם המקצועיות, עם ההשפעה שלהם, לגייס תרומות ולעשות את זה. והאוכלוסייה הברורה ביותר משם היה פשוט שצריך לתרום לאנשים שיושבים בבית, קשישים שלא יכולים לצאת וגם אין להם כסף. אני לא הולך לתרום את הארוחות האלה לזוג בני 60 שכרגע חזר מסן מרינו עם פלאים של דליקטסן במקרר.
במזוודה, כן, כן.
הדאטה הייתה מאוד מכוונת, פניתי בצורה מאוד ספונטנית דרך האינסטגרם שלי, ובאמת תוך דקות מספר, כמה גופים שרק הלכו ונעשו רבים ורבים ורבים יותר עד היום בבוקר, שנכנס עליי כרגע בחור עם 1,000 קרמבויים,
אלף קרמבויים, אוקיי.
צריך להגיד, כן, עם הילדים שלו ותרם אותם, אז באמת חברת סמסונג קפצה מיד והחליטה להרים את כל הנושא הארגוני, כי צריך להבין שזה סיפור מאוד מורכב בימי הקורונה.
תפעולית, זה מטורף. כי אתה צריך תנאים, אתה צריך תנאים היגיינים סטרילים לחלוטין.
אז תכף נשלח לכם סרטון, כי אתם תראו את המטבח שלי, שהוא המטבח ברגיל יותר נקי מכל מטבח בבית חולים סניטרי. באמת צריך מטבח גדול, נקי, וצריכים אנשי מקצוע. וצריכים בעיקר, אני משווה את המבצע הזה בימי הקורונה למקום שבו, את יודעת, לפעמים יש את כל האסונות במכרות פחם, אז אנשים מהכפר הקרוב נורא רוצים לעזור, צועקים פנימה ואז כל הבור נופל פנימה. פה באמת, הסביבה צריכה להיות סופר מקצועית ומועטה בעיקר. יכולתי לקרוא פה באמת, יושבים עשרות טבחים שפנו, ואי אפשר היה לעשות את זה. אז הלוגיסטיקה התחילה באמת מחברת רמי לוי ומאפיית טלר, שתרמו, אני חייב להגיד, 90% מכל נושא האוכל פה, והרצון הטוב גם.
זה מדהים, אבל הקסם הזה שיש לאינסטגרם בכל זאת, נכון? תאלץ אפילו אתה להודות.
עזבי כרגע, עזבי עכשיו כרגע את האינסטגרם. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, הוא לא זה. הרעיון הוא באמת שאני חושב ש אין מנוס בתקופה הזאת לפחות, שלא תימשך לנצח, בואו צריכים להגיד את זה, להיות באמת מי שאתה בבסיס. זאת אומרת, אתה התחלת את הקריירה שלך בתור שחקן, אז תעשה את הזה שלך, התחלת בתור טבח, תבשל. זה באמת מכניס כל אחד באמת לארדקור הכי פנימי שלו, ואם אתה יכול לעשות עם זה משהו גם חוץ להסתגר במשפחה ומוכן לקחת את הסיכון ולתרום לחברה, ואתה יכול, אז זה סבבה, זה באמת, אתם לא מבינות כמה עונג זה גורם בבפנים, באמת, זה נותן הרגשה של בלונים מלאים ושמחה, ואני כמובן חייב להגיד שכל החבורה, גם שהגיעה פה לבשל איתי, חבורה מצומצמת, נהדרת, של האולם שאני 5 שנים איתו ברומן מאוד גדול, ריי, הגיעו, תדעת, מחובקים מהבית, וצריך להגיד מילה אחת עכשיו על כל נושא הדברים שאנחנו כאילו משאירים בצד. אז באינסטגרם ועשי הכל, יש פה תחום כרגע שתורם למרות שהוא לא יכול לתרום. המסעדות ואולמות האירועים כרגע שהושבטו כבר כמעט חודש לפני האירוע והסגר, כי כבר אמרו לאנשים לא להתכנס, הם ניזוקים ברמה שאני אומר לך בתור אחד אנשים שנכנס לתחום הזה לא במקרה לפני 5 שנים, ביוזמה של קבוצת אנשים רצינית לעשות אוכל אחר ולעשות טוב לאנשים, זה תחום שנפגע וכאילו נשפח לחלוטין. זאת אומרת, אני שומע את חיים ואני שומע את רותי זועקים, ואני חושב שאם אני יכול לתרום פה עוד כל אחד, אז אני רוצה להגיד דבר אחד עכשיו לכולם. אני יצאתי מהבית, השארתי 5 ילדים, ואני יוצא ומבשל לאנשים. כל אחד בחברה יש לו תפקיד. עכשיו התפקיד, ובוא נעזוב שנייה את הממשלה, יש להם הרבה דברים, יש להם להגן על הגבולות. אנחנו צריכים בתור בני אדם, להיות כרגע, ללחוץ את היד אחד של השני. אין פה מים בקומה התחתית שלא יגיעו לגג. מיש בעלי עסקים שלא ייתנו לסוחרים שלהם לא לשלם את שכר הדירה, ימצאו את המים עולים עד למעלה. זה יגיע עד לעליית הגג. אנחנו נותנים הכל באמת ובאהבה גדולה ותורמים ראשונים וקופצים למים ראשונים ולוקחים באמת סיכונים, בטח בתקופה הזאת, וחוזרים הביתה עם לב מלא כמו שאנחנו עושים גם שזה בימי שלום. כל, שמעתי אתמול את אלפרין מהמשקפיים מדבר באותם דברים, אין דבר כזה עכשיו בית רב קומות. כל החברה הישראלית צריכה להשתתח על אותו מגרש כדורגל ולשחק את אותו משחק. כל אחד צריך לעזור לשני, אחרת הכלכלה של המדינה הזאת תלך למקום שהוא באמת לא נוכל לא רק לתרום למבוגרים, כי כרגע מי שתורם, כמו שאמרתי, זה אנשים כמוני, כמו רמי לוי, כמו סמסונג, אבל החברות האלה גם יסגרו אחת אחרי השנייה, אם אנחנו לא בתור אזרחים נבין כרגע שהיציאה מהקורונה המחורבנת הזאת תהיה יציאה מאוד פשוטה, אם כל אחד יסתכל לשני ויגיד לו מה התפקיד שלך בחיים, אתה לוקח ממני ארבע קירות, אני נותן לך אותם עכשיו. אתה משלם לי במשך השנים כל כך יפה, ואז אנחנו נוכל להמשיך ולתרום לחברה כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, כי אתם יודעות, ואנחנו נחזור עוד פעם לנושא האוכל ולחג הקרב. אנחנו, אחרי שכבר כולם הרימו את הכפפה, שלחתי תפריט.
שבדיוק רציתי לשאול עליו, מה אתה הולך להכין?
אז התפריט של דבר ראשון שעלה לי זה קודם כל הגיל והמסורת, לאיזה קהל אני פונה, ואיך לנחם, ואיך לשים אוכל חם. הרעיון שמיד היה רק לעשות אוכל חם. כי לכל אחד בבית יש עוד קצת מזה ועוד קצת מזה. אוכל חם ויין, אז אנחנו עושים דגים נהדרים ברוטב של מה שנקרא יהדות ספרד, שהם עם הרבה מאוד פלפלים ועגבניות ותבלינים. אנחנו עושים אורז עם סימוקים ושקדים, עם המון תבלינים מתוקים וקינמון. אנחנו עושים ירקות מעודים ועופות צלויים בתנור עם עלים שקיבלנו, חצי שדה מחברת עלי עלי המקסימים. באמת, כולם פה, כולם נתנו באמת בשפע, איש הקרמבוים שכותף את זה. זה באמת, אתם יודעים, זה באמת, באמת, באמת לא מזכיר שום מלחמה אחרת.
אז מה שאתה, רושפל, בעצם אתה אומר שזה, אני לא יודעת אם זה מפתיע, אבל לא, כן, זה מפתיע אותי, שאתה מאמין בטבע האנושי, זה מה שלמדת מהקורונה?
אני לא מאמין, לא קשור למאמין או לא מאמין. א', ברור, כי אני בן אדם אנושי, אז אני מאמין בטבע האנושי. אני לא מאמין בטבע האנושי, שהוא מתוחכם מספיק כדי לא להבין שכרגע הקורונה נתנה, ואני לא, את יודעת, אני לא מאלה שאומרים, מסר מהיקום, לא מסר, אין פה שום מסר מהיקום. יש פה מגפה של חיידק, שאם הכלכלה העולמית שהפכה להיות אנטי-גלובליזציה כרגע בחד משמעית, לא תבין שהיא קהילה אחת ששומרת אחד על השנייה. אם אני, לא כמו לפני 100 שנה, הולך ברחוב וקונה מהאופה שלי לחם, לא יהיה לי אופה ברחוב. אם אין מי שיבשל לי אם אין מי שייתן לי כרגע את שכר הדירה שלי, לא תהיה מסעדה, לא יהיו אולמות אירועים, לא יהיה כל מה שאנחנו נראה לנו נורמלי לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא יהיה פה ביטחון פנים. אני חייב להגיד משהו שאמרתי גם באינטפאדה וגם באינטפאדה השנייה, ובכלל במבצעים. הענף שאני יושב עליו הוא הענף היחיד שאפשר לקרוא לו ביטחון פנים. כי ביטחון פנים זה שאנשים רואים שעל המדפים חסרה ביצה, אתם כבר מבינות מה קורה. ביטחון פנים זה שרואים שהאורות ברחוב קבועים, זה מוריד את ביטחון הפנים יותר מאשר יספרו לך שרץ איזה מישהו ברחוב עם אקדח. ערים שלמות חייבות כרגע להבין, דווקא, ואני אומר עוד פעם, לא הממשלה, אני שומע הממשלה, וכולם רצים ומבקשים כספים, חבר'ה, אנחנו לא מקבל כסף מהממשלה, בטח לא בלג הראשון. בלג הראשון, אנשים חייבים כרגע לצאת, להסתכל, להרים טלפון עכשיו, מיד, בסוף השיחה כזאת, או בסוף אלף שיחות כאלה שאני שומע, ולהגיד לאנשים שעובדים איתם כל השנים, אנחנו איתכם, אנחנו קוראים את צ'ק שכר הדירה, ארנונה כבר, העירייה קראה, תקראו גם על זה, תנו שלושה חודשים לחזור לסיפור הזה, ותאמיני לי, אין אף אחד מהאנשים, ואני לא מדבר על כל התחום, אני מדבר על יחידי הסגולה, שהם באמת אנשים שבחרו במקצוע הזה מתוך אהבה ומקצוענות, והולכים עם זה עד הסוף. אין כזה דבר שלא הקהל יחזור וישלם להם בזה שהוא הולך לאכול אצלהם את הכסף חזרה שאותו נוכל להחזיר לחברה. אין, זה לא מצב שבו המדינה צריכה לממן את כל הפעילויות של כולם. פנו אליי מכל מיני גופים לייצג אותם, ראש ארגון זה וראש ארגון זה. אני חושב שלפני כל ראשי הארגונים, בואו נהיה אנחנו חברים אחד של השני, אני מבשל כבר שבועיים, שלוש, בבתים של שכנים, של אנשים שלא יודעים אפילו מה זה לקיים משק בית. ואני עושה את זה בהנאה, אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו בשעת משבר.
איזה דברים חשובים אתה אומר, יונתן, באמת דברים מאוד חשובים.
מצדיעות לך לגמרי גם על הפרויקט הזה.
לגמרי. לכמה אנשים אתם תבשלו במיזם הזה? כמה קשישים יקבלו?
אנחנו מבשלים, אמרתי, אם כבר הולכים, אז בגדול, 1,000 ארוחות חמות, שזה לוגיסטיקה מטורפת. אני תכף אשלח לכם סרטון שתראו את זה. זה תמיד נשמע 1,000, זה נשמע כזה מספר, 1,000 זה כמות מטורפת.
זה הרבה, זה הרבה מאוד.
ולבשל אותה בהקפדה ובכיף, אנחנו פה כבר לשעות הבוקר המוקדמות, ובאמת, אני יכול להגיד רק תודה, אמא שלי פעם אמרה לי, הייתי מוזיקאי, אמרה לי, יונתן, תקשיב, אתה לא תמיד תוכל לנגן כי זה יפריע לשכנים, אבל אם תבשל לאף אחד הריח לא יפריע.
להפך, אמא, להפך.
בדיוק, אז קודם כל, אני תודה שנתתם לי את הבמה, ואני באמת רוצה להגיד שאני לא היחיד, אני שמעתי כבר על יוזמות גם של סגב משה וגם של חיים, ואני חושב שזה תחום מיוחד, נפלא. אני חייב להגיד לכם שבאמת האנשים שפנו אליי ראשונים זה אנשים שבאמת בזירת האקשן כרגע, כל האנשים רצים לקראת הסדר, לאף אחד מהספקים שלי באמת ברגיל אין זמן, וכולם מצאו את השניות האלה שהן שניות רבות לארגן כזה דבר.
תימחת אותנו מאוד, כי אנחנו כל הזמן מדברות פה על הקשיים ועל הענף שנפגע, וזה צד אחר, מואר ונהדר.
חייבים, חייבים, חייבים מאוד מהר, מאוד מהר, ואני אמרתי את זה, ואני אשמח לעלות לכל הבמות, כדי למה שנקרא שהוא לא ייפגע, לא ימשיך להיפגע יותר קדימה, אבל אני כבר אומר לכם, הנה הבמה, הולך להיות גם חג שני לאנשים מבוגרים, כל מי ששומע את השידור הזה, האינסטגרם שלי, ובכלל, אנחנו הולכים לעשות את החג השני גם כן, אני אשמח לקבל תרומות ולבשל אותם, ושלכולכם יהיה חג
מדהים.
שמח, זה ממש חג בעוד
שמח.
יומיים.
יונת מראש של חג שמח. שמחכם,
ותודה שהערכתם.
תודה גדולה גדולה.
ביי ביי.
חופשי, היום הלב שלי חופשי, אין כבלים ואין עוד דאגות, הוא נקי משקרים וחף מגעגוע עירום. לב חופשי כמו הרוח, ואחרי שנשרף ואחרי שנגמר כבר משתחרר ונמלע לעוד פעם אחת. ואור גדול עולה מתוך החושך, מתגלה, מתגלה. הלילה ימלט מפני הבוקר, היום הלב שלי חופשי, בלי תוכניות ובלי הבטחות, והחיים ממשיכים, משפחה, חברים, נשים, אז אני לא לבד, אני רק בלעדייך. והלב הזה שנשרף, הלב הזה שנגמר כבר, משתחרר
לב חופשי, וכל מיני אורות מפתיעים בתקופת קורונה. עכשיו אנחנו נלך לקסמים, אוקיי? בקסם הבא, לא סתם, עוד קסם מבית היוצר של הקוסם אריק רוזנטל, ספר החומוס שכתב, זכה בשני פרסים בתחרות הגרומה, אני חושבת שכבר אומרים, זה כך, תכף נבדוק, של ספרי הבישול, תחרות של ספרי הבישול, בלהטות הקשפים.
זה אוסקר של ספרי הבישול, בוא נגיד את זה ככה, זה אוקיי, את התחרות בעולם.
את זה, כן,
צריך לדייק, וזה גורמונד, גורמן, שלום לאריק ולאורי פלאי בורנשטיין, שלום.
אהלן, אהלן.
שניכם כאן, אז איך אומרים את שם התחרות?
גורמנד.
גורמנד.
גורמנד פשוט, מבטאים את הדי בסוף, חשבתי שהצרפתים לא ירשו את זה לעצמם, אוקיי.
אז קודם כל ברכות.
לגמרי ברכות.
תודה רבה.
וזה בא בתקופה באמת ש... תשמעו, תמיד נחמד לקבל פרס, אבל אני חושבת שבתקופה הזאת זה באמת, זאת אומרת, יש בזה משהו מקסים. באמצע הימים האלה של הקורונה.
אריק, אתה רוצה להגיד על זה משהו? כי לי יש הרבה.
קודם כל אני רוצה להתחיל להגיד שהספר הזה, כשציינתם אותי בהתחלה, זה באמת נעשה בשותפות מלאה עם אורלי וגם עם דן אלכסנדר, עם אורלי ברונשטיין ועם דן. חשוב להגיד את זה כי זה פרויקט באמת שהוא, לפני הכל הוא חלום, הוא באמת חלום, עוד לפני שנדבר על תחרות ועל הזמן הקורונה, הוא באמת עשינו פה מסע היסטורי של אמנות ותרבות, שבתוכו יש חומר גלם אחד שבעינינו הוא פשוט לא פחות מיהלום נדיר, העולם כאילו מכיר אותו ולא באמת מכיר אותו, וגם פה בארץ, כאילו אוכלים אותו ולא ממש מכירים אותו.
מה לא מכירים על חומוס, אריק? זאת אומרת, מה אנחנו לא יודעים עליו שנמצא בספר? תן משהו אחד כזה.
וואו, קודם כל את הסגולות שלו. אפילו אני, שאני מכין 19 שנה חומוס כל יום, לא ידעתי עד שאורי לא הצטרפה ועשינו את כל המחקרים, לא ידעתי עד כמה הוא באמת בריא. איך שאורי אמרה, זה כאילו ישבו מדענים ומהנדסים ויצרו פה איזה גרגר בריאות מטורף לגמרי. אורי, תכף תרחיב על זה. אבל באמת לא ידענו עוד כמה הוא סופר פוד בכל המובנים שאפשר לחשוב על אוכל בריא מזין, וגם זול, כאילו חשוב להגיש, זה גם זול, זה לא גרגר אחד ב-100 יורו. הוא באמת זמין וזול. דרך אגב, הוא גם בריא לאדמה. כל כמה שנים חקלאים מגדלים גרגר חומוס בשביל לשבח את האדמה. יש לו באמת המון 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 יתרונות בריאותיים וסביבתיים.
ובאמת, עשיתם עליו ספר שהוא, נדמה לי שאפילו יש זהב בקריחה שלו, זאת אומרת, נתתם לו את המקום המלכותי שחומוס צריך לקבל. אנחנו העלינו אותך כאן, אריק, נדמה לי, וגם את אורלי, כשהספר יצא, דיברנו קצת על המסעות שעשית כדי להגיע אל הספר הזה בעצם, גם בעולם הערבי, שהרבה מסיפורי החומוס מגיעים משם. ועכשיו אתם מקבלים את אני מתעקשת על הזכייה, אני צריכה בימים האלה איזה משהו נוצץ, לא יעזור. אתם מקבלים את הבשורה הזאת, אורלי, ולמה את חשה, זאת אומרת, למה קיבלתם את הפרס?
קודם כל, מבחינת תחושות, זה ממש ריחוף של איזה כמה סנטימטרים מעל הקרקע, מבחינתי, כי זה באמת הפתיע אותנו בעיתוי, כי ידענו שאנחנו מועמדים, אבל כל התחרויות, והיו הרבה תחרויות ברקע, וכל הפרסים, הכל נדחה, כל האירועים הגסטרונומיים הבינלאומיים, הכל התבטל כמו דומינו, אחד אחרי השני. ופתאום באה ההכרזה הזאת, והיא פשוט הפתיעה אותנו בפומביות שלה, בזה שהם החליטו דווקא למרות הקורונה, כן לצאת בהכרזה וכן לגרום לאיזשהו רוח חיובית כזאת, וזה באמת גרם לנו להרגיש שהמסע ממשיך, אפילו הקורונה לא עוצרת את החום.
את הוצאת הרבה ספרים, אורלי, מי שלא ידע, היית שותפה להמון המון ספרים מספרי ששת ועל השולחן.
מתכונאית על.
כן, הרבה מספרי הבישול שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית, את היית חלק מהם. ובאמת, בספר הזה נדמה שיש משהו אחר, אני לא יודעת, כאילו אולי באמת הדמות של החומוס, נעשה לו האנשה רגע ונדבר עליו כאיזה כוכב אנושי כזה, עשתה שם משהו אחר בספר, הוא יותר סיפורי, הוא יותר משהו בויזואליות, אני לא יודעת, כאילו יצא שם משהו שונה.
הוא באמת שונה לגמרי. כן, הוא לגמרי שונה מכל ספרי בישול שעשיתי קודם, ולא רק בגלל העובדה שהוא לא רק ספר בישול, הוא מביא המון אספקטים שונים של החומר גלם המופלא הזה, אם זה באמת, כמו שאריאל אמר קודם, הסגולות הבריאותיות שלו, או הסגולות האגרונומיות שלו, או אפילו העניין הזה שהוא... אף אחד לא אלרגי אליו.
אין אלרגית לחומוס בכלל?
זה מפתיע.
וואו, זה מדהים.
כן, זה מדהים.
הוא באמת כל כך הרבה מצבי צבירה, בין אם תקחי את הממרח חומוס של גרגרי מבושלים, או תצלי אותם למחוות לוהטת ותהפכי אותם לפריחים, או הנוזל, הבישול שאת יכולה להקציב ולעשות מרק.
שעכשיו כשאין ביצים הוא פתאום הפך לגבי הקדוש.
כן, זה מדהים. זה מדהים.
אני רוצה אם אפשר להתייחס גם לתחרות שציינתם מהמקום שלי וגם שנייה לספר. הספר באמת הוא ספר, בראש ובראשונה הוא ספר של מסע אוטופי. זה נכון, הוא לא רק ספר בישול כמו שאת אמרת, הוא באמת ספר קודם כל שמדבר על, 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 על תרבות ועל אומנות. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שבכל דבר שעושים או אוכלים או נוגעים, יש לו את הזווית הרוחנית שלו, הזווית השמימית שלו, הזווית שאפשר להסתכל עליו בכל מיני מובנים. אז באמת לקחנו את הספר הזה, את הגרגר הזה, ואמרנו אנחנו שמים אותו לשולחן, ושכל אחד ימצא בו את היופי שלו, בין אם זה, אם זה הסיפור, או האיור, או הצילום, או הטקסט, או איכות הדף, או הריח של הקריכה. כל אחד שיבוא ויתחבר למקום הרגשי שלו, כי זה באמת, זה לא רק ספר של מתכונים. יש שמה מתוך 416 עמודים, אפשר להגיד רק 70 מתכונים, כי בדרך כלל היחס של ספר בישול הוא 120 מתכונים וספר בישול קלאסי. זה לגבי זה, אז קודם כל באמת, הפסיסת עולם הייתה, אנחנו לא עושים פה ספר בישול על חומוס, עושים פה ספר אומנות. זה יכול להיות על דיור, על שנל, על קוויאר. ובחרנו את החומוס, כי אנחנו מאמינים שבאמת החומר גלם הזה הוא מטורף לפני עצמו, אנחנו באמת, זה היה החיבור שלנו. לגבי התחרות עצמה, אני רוצה להגיד שקודם כל כן, איך שאומרה, אנחנו מרחפים למעלה. אז מצד אחד, אני מאוד אביוולנטי, כי מצד אחד, אין ספק שזה האוסקר של הסרט הטוב ביותר. זאת אומרת, ממש, זכינו פה בפרס, הסרט הכי טוב בשנת 2019.
2019, כן.
לא,
זה 2020, נכון. 2019, עידה יופעים אגב זכה ב... זאת אומרת, היו כמה ספרי בישול ישראלים שנכנסו לאוסקר הזה, אגב, צריך לציין.
כן, של עתליה ופנינה אנמור.
נכון, נכון. וגם של עידה, ספר הערבה, כן.
לגמרי, מהמם. אז קודם כל באמת זכינו בהם כל הפרסים, שזה מרגש ומטורף לגמרי. ובתוך כל זה אני גם רוצה להגיד, ומה קורה אם לא היינו זוכים. אז אני כן רוצה להגיד שעדיין, אני חושב שהדרך שעשינו והחלום והמימוש שלו, ולהגיע לחנויות מטורפות בעולם, בין אם זה מרסי בפריז, בין אם זה קיצ'ן ארט אנד נדוס בניו יורק, להגיע למקומות האלה, להגיע לשאנשים קוראים אותו במקסיקו ובקנדה ובניו זילנד ובארסם ובבלגיה. אז קודם כל זה מטורף עוד מעבר לתחרות, כי תחרות יכלנו גם לא לזכות. זה עדיין לא לתת הספר
פחות
או את המסע שלנו. זה חשוב להגיד, כי תמיד יש המון סרטים טובים שלא זוכים. ופה באמת אני רוצה גם לצאת להגיד, כיף שזכינו, אנחנו מחבקים את זה. וגם זאת, כשאתה כותב ספר, אתה לא אומר, בוא ניקח את המקום ראשון, אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול, ואתה מאמין בו.
ברור. אז טוב, שימחתם אותנו מאוד, באמת, הבאתם לנו קצת זוהר חומוס לאולפן.
רק חבל שלא היה צריך להתלבש יפה, כי זה הכל נסגר במיילים.
שטיח אדום, שטיח אדום.
יש לנו חדשות טובות, כאילו, האמת שהוזמנו גם לסין וגם לצרפת, לשני תקסים, ואני ואורלי ואמרנו, טוב, היא תיסה לסין, אני תיסה לפריז, והתחלקנו, וזה ממש שטיח אדום. ועובדנו שזה נדחה ולא מתקיים, אבל הוסיפו גם בסוף המייל, בשנה הבאה, האירוע יהיה אפילו גדול ונוצץ יותר, כי זה יהיה בתמיכת ממשלות. זאת אומרת, אמנם דחינו את השטיח האדום שלנו בשנה,
אבל יש למה לחכות.
וואו, אז כולנו מייחלים לאחרי הקורונה, ונעקוב אחרי הסיפור הזה, והמון המון תודה לשניכם. שמחנו לשמוע את כולכם. להתראות.
תודה.
עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
אז שירי, אנחנו כאן בסרוויס, ואנחנו מסיימות את התוכנית עם איש הקולינריה ומדריך הסיורים בימים רגילים בבני ברק ובעוד מקומות. פיני גורליק, שלום לך.
שלום, שלום. שלום, ויום טוב לכולם.
גם לך, פיני, אמן הלוואי. אז בדרך כלל אנחנו מדברות איתך על סיורים בבני ברק, אני משערת שבשבועות האחרונים אין סיורים.
וואי, מתגעגעים כבר לסיבוב.
מתגעגעים לסיבוב, תשמע, זה לא פשוט, והימים לא פשוטים, בטח בתוך בני ברק ובכפר חבד שאתה גר בו. אבל רצינו לשמוע קצת, באמת, ממה שאתה יודע, לא היית שם בימים האחרונים, אבל ממה שאתה יכול לדמיין מהיכרותך ככף היד בבני ברק, וגם מהמקום שלך, כפר חב"ד, איך יהיו השולחנות עכשיו בחג, שולחנות הסדר?
אז התחלת דווקא מסוף הדבר הזה, והסדר הולך להיות הדבר הכי קשה להמון אנשים. יש הרבה הרבה משפחות שזה יהיה פעם ראשונה שהם עושים סדר. זאת אומרת לי מישהי שגרה בבני ברק שהיא בהיסטריה, היא לא יודעת איך מכינים את זה ומאיפה היא תשיג חרוסת, ואפילו כערה לסדר אליה את הדברים עוד אין לה והיא תצטרך להשיג.
כי כל אחד מביא יהיה. משהו, נכון? לשולחן, זה גם, נכון? כמו במשפחות חילוניות, לא, גם אצל חרדים?
פחות, במשפחות של חרדים פחות מביאים משהו, בטח לא בפסח, בפסח מי שמארח בדרך כלל מכין הכל בעצמו, מקסימום יכולות לבוא, אם זה בדרך כלל משפחות, אז בנות המשפחה או בני המשפחה באים לעזור, אבל במטבח המערך, לא מביאים אוכל מבחוץ בדרך כלל. אבל עדיין מאוד מקובל שליל סדר עושים במשפחות גדולות ומורחבות. יש משפחה בבני ברק שאני מכיר אישית. הם זוג, כן, האבא והאמא, אנשים מאוד חשובים בבני ברק, יש להם בערך 120 נכדים.
וואו.
ו-30 נינים. ו-13 או 14 ילדים נשואים. ליל סדר רגיל אצלם בשנה רגילה, הם עושים באולם שהם מסוחים ומשיגים לצורך העניין. אולם, ממש עושים ליל סדר באולם. האבא יושב בראש השולחן ומנהל את השולחנות, כי כל משפחה יושבת בשולחן של עצמה, אבל מנהל את כל הסדר הדבר הזה. והשנה הם יצטרכו לשבת לבד, הזוג. זה שנים, הם אף פעם לא היו לבד. הם ישבו לבד, והבנים שלהם יעשו לראשונה סדר בעצמם.
והצטרכו לבשל פתאום, זאת אומרת, גם המשפחות
הבנים, הילדים. אני חושבת שהם עדיין לא רכשו את המיומנות הזאת.
אני, אז תשמעי, לא רגילים.
את הניהול של הדבר הזה. אוכל לא יחסר לאף אחד.
אנחנו מקווים,
מקווים. גם עכשיו בבני ברק, חנויות עוד עובדות, ואנשים יוצאים לקנות. קשה כרגע בגלל הסגר המצחיק הזה, קשה לעשות משלוחים לבני ברק, לדברים שמגיעים מחוץ לעיר. ומי שמסכים לעשות משלוחים, אז קובעים איתו על יד המחסום, ותחת השגחת השוטרים, מעבירים את החבילה, אני מקווה שהם לא בודקים מה יש לפנים, אבל זה הדבר. אני דיברתי גם עם חלק מהמעדניות שבדרך כלל אני פוגש אותן בסיור שלנו, אז אחד מהם כבר לא עובד שבועיים. כלומר, אין טעם, מעט מאוד אנשים באים, והוא לא יכול להושיב אנשים בפנים, ונהיה צפוף, הוא כבר שבועיים לא עובד.
הוא יכול למכור הביתה גם, לא? אי אפשר למכור הביתה?
אפשר למכור לקחת הביתה, הוא אומר, אבל לא נוח לו, המקום קטן, המקום צפוף, הוא לא רוצה על המצפון שלו שאנשים יצטופפו וידבקו. אחר אומר, כן, הוא עבר למוד של משלוחים או טייק אווי, ולהפך קונים הרבה יותר, אני מדבר על הלפני פסח. ובטח לכל מי שמכין אוכל מוכן לפסח, שיש הרי משפחות שינצלו גם את הדבר הזה, וכששאלתי מה המצרך הכי מבוקש לליל הסדר, אז כמובן הזוג ההולך יחדיו תמיד הגפילטע פיש ואחרי נחזרת, שזה קונים הכי הרבה. אבל בכלל, תראו, בני ברק זה מקום שאנשים מאוד מחוברים זה לזה. גם זאת הסיבה העיקרית, להדבקה הגדולה שיש שם, כי אנשים מאוד מעורבים זה בזה. וזאת הסיבה מצד שני, שלא באמת יהיה מחסור שם, כי אנשים יעזרו זה לזה. בני ברק כל כך מחוברת אחת לשנייה, אנשים כל כך מחוברים.
ערבות הדדית, כן.
כן, שמספרים על פעם שמעו מישהי אומרת לבעלה, חיימי צחוק, חיימי צחוק, תראה את השכנה ממול, היא שותה עכשיו קפה, אני ראיתי את האוכלת שניצל לפני חצי שעה. אז השכנה מלמעלה קוראת לה, והיה שניצל טירה, אז מה, לא ראית?
מצוין, מצוין.
ככה בני ברק עובדת. אז הם באמת יעברו אחד לשני, וכבר עוזרים אחד לשני.
פיני, איך יראה הסדר שלכם בבית, בכפר חב"ד?
הסדר שלי הפרטי יהיה בערך חצי מהרגיל, אבל לא רק לגמרי, כי אנחנו גרים במשק כזה, אז אנחנו שני בתים צמודים, הבן שלי לידי, ואנחנו לא נהיה לגמרי לבד. אבל הרבה משפחות בבני ברק, ואני כבר דיברתי עם כמה וכמה, שהחילו לא לוותר על הסדר עם ההורים.
איך ובשביל, יעשו אותו?
רגע, ובשביל זה, הם כבר שבועיים לא יוצאים מהבית. אומרת, אנחנו עכשיו בבידוד מרצון, בלי שנדבטנו, בלי שפגשנו אף אחד, בלי שהייתה לנו סיבה, אנחנו עד ערב פסח ממש לא יוצאים מהבית, כדי שבאותו ערב פסח, הם יכול כן לחכה ההורים להיות יחד, ולא לסכן את ההורים, כי משם החשש הגדול.
טוב, נקווה שזה יעבוד
הרבה,
טוב.
הרבה שזה הכיוון שלהם.
כן, כן, זה מעניין, אני לא יודעת איך זה עובד עם ענייני הבריאות, ואם
עם
זה...
עם פרסימן טוב מרשה, אבל כן, אנחנו לא אמרנו
כן,
את זה.
לא, אנחנו רק נקווה שכולם יהיו בריאים ויוכלו טוב, זאת התקווה.
כן,
כן אבל תשמע, זה שינוי מאוד גדול, אני חושבת בעיקר בחברה החרדית, זאת אומרת, כי באמת יש מסורת כל כך ברורה, ומנהגים כל כך ברורים, שזה כך או אחרת, זה ערב סדר אחר, זה יש פה איזה שבר.
יש שבר ויש קושי גדול, ולחברה שכל כך רגילה להיות כל הזמן ביחד, מאוד קשה הבידוד החברתי הזה, מאוד קשה.
טוב,
הוא, אז... הוא קשה נפשית, ממש. אנשים מרגישים שחסר להם את העובדה שהם לא יכולים סתם ככה ללכת לשכנה ולעזור לה, כי הם יודעים שהיא צריכה. אז מחפשים שיטות ודרכים וכל מיני, ואנשים מתעניינים כל הזמן. נגיד, דיברתי עם מישהו בבני ברק שהוא אחראי על אחד מארגוני החסד, שמחלק המון המון אוכל כל שנה לקראת פסח. אני מדבר על משטחים על גבי משטחים של ירקות ופירות ובשר ודברים יבשים ושמן, ממש כמויות, כמויות עצומות. אני שואל אותו, איך אתה מסתדר השנה? אז הוא אומר, תראה, אני לא נותן פחות. אבל אנחנו עובדים עם רשימה, ומזמינים כל אחד לפי הרשימה, אתה יכול להגיע מחר ב-10:20, אוקיי, ב-10:20 תבוא, אתה תהיה לבד 10 דקות, תעמיס את מה שאתה צריך, ב-10:30 כבר יבוא מישהו אחר, וממש יש להם צוות שמתאם טלפונית, כמו ביקור בקופת חולים.
כן, אז אני עשה מערך לוגיסטי מורכב יותר, זה לא שפשוט באים ואוכלים ומחלקים. תשמע, אתה אומר כאן דברים מעודדים, אנחנו שומעים בתקשורת כל מיני סיפורים על באמת אפשרות למחסור של אוכל בבני ברק, וזה אסון הומניטרי ומשפחות שלמות שסגורות ואף אחד לא מתקרב אליהם. ואתה אומר, הערבות ההדדית הזאת תנצח ואיכשהו יסתדרו. אנחנו מקווים מכאן שכולם ישמרו על בריאותם, ושזה באמת ייגמר בטוב, והלוואי, הלוואי שיהיה סדר כהלכתו, ושזה יהיה טוב.
אין כמו תפילת רבים, אמן ואמן.
אמן, אמן. פיני, תודה ששמענו את קולך, מאחלים לך חג שמח, קצת מוקדם, אבל הנה בכל זאת, בריאות פיני. תודה, תודה רבה, חג שמח.
אמן, כל טוב.
אנחנו כאן בסוף תוכנית הרמדאן, סדר קורונה שלנו, נורא מוזר. זאת אומרת, פתאום כל השיחות אוכל הם באור אחר. אנחנו
לגמרי.
כבר בתוכנית הרביעית או חמישית שהקורונה מטילה את צילה לדיבורי
מטילה
אחר.
מטילה או נותנת לנו פרספקטיבה חדשה.
זהו, אבל יש לנו תקוות אנושיות, רושפלד ופיני.
כל כך משמח שיצאת לחירות והגעת לעבודה אחרי
לגמרי.
כזאת תקופה ארוכה.
זה סוג של חירות, תשמעי, כן, יצאתי מהבית אחרי כמה שבועות, זה חירות. טוב, אז גם התקוות האנושיות האלה ששמענו כאן, אנחנו ניקח אותם לדרך. תודה רבה, שירי כץ.
תודה, רונה גרשון.
שיהיה לך חג שמח, וחג חמים שמח.
המון, המון.
למאזינים שלנו, תודה, ובריאות, וגם לבוריס פרבר ולאירה וקסלר הנהדרים שלנו, תודה לכם, להתראות. בון אפטיט. תודה.